טוב, בפעם הקודמת ראינו סימן צדי ד' שזה הנושא של כיוון התפילה, ואמרנו שאדם צריך להתפלל לכיוון, אם הוא בחוץ לארץ, לארץ ישראל, ירושלים, בית המקדש, קודש הקודשים, ורק מי שלא יודע לכוון את הרוחות, אז הוא מתפלל, כן, לכוון ליבו לאביו שבשמיים, זה סעיף ג' סימן צדי ד'. אם אני לא טועה, הגענו עד לכאן בפעם הקודמת. סעיף ד' אומר השולחן ערוך, היה רוכב על החמור, או בלשוננו, נוסע באוטו, או ברכבת, כל כלי תחבורה שהוא, אין צריך לרד ולהתפלל, אפילו אם יש לו מי שתופס חמורו, אלא מתפלל דרך הילוכו. וכן אם היה בספינה או על גבי קרון, אם יכול לעמוד עומד, ואם לא, יושב במקומו ומתפלל. לשאלת רבים, האם יש אפשרות להתפלל באוטובוס? האם צריכים לעמוד, או שאפשר להתפלל תפילת, וכל התפילות שלנו, לתפילת עמידה? האם צריכים לעמוד, או שאפשר גם בישיבה להתפלל תפילה? כשכל פעם, עוד פעם אני חוזר ואומר, התפילה היא תפילת עמידה, 18. מה התשובה של השולחן ערוך? אם הוא יכול לעמוד ולהתפלל, שהוא נוסע בקרון, בלשוננו, אוטובוס, או קרון רכבת, שיעמוד ויתפלל. ואם הוא לא יכול לעמוד, הוא יכול ליפול, הוא פחד שהוא לא יזוז, יחטוף מכה, אני יודע מה, שישב ויתפלל. כל מה שכל זה מדבר, כשיש לו נסיעה ארוכה, ויעבור זמן תפילה. לא, כי פתאום הוא החליט שיאללה, בא לו עכשיו להתפלל, כשהוא ירד, אז יש לו משהו אחר לעשות. לא. אם הוא לא יכול לעמוד בצורה בטוחה, שיכוון ליבו יותר טוב, ולכן שיתפלל בישיבה. בסדר? אבל, או אם היה הולך ברגליו, מתפלל דרך הילוכו, אף אם אין פניו כנגד ירושלים. זאת אומרת, גם כאן, אם הוא לא יכול לכוון פניו לכיוון ירושלים, אז לא. אפילו שלא במקום סכנה. כי אם יעמוד ויתפלל, יקשה בעיניו איחור דרכו, ויתרד ליבו ולא יוכל לכוון, והכל לפי הדרך, ולפי המקום, ולפי יראתו ויישוב דעתו. שימו לב מה אנחנו מדברים כשמדברים על תפילה. תפילה זה עבודה שבלב. עבודה שבלב צריכה את נפש האדם. הוא צריך להיות רגוע בתפילה. הוא צריך להיות מרוכז. שאולי שיחו את דעתו. לעמוד בתפילה. לכן אומר לנו השולחן ערוך, הכל לפי הדרך. איזה סוג דרך? יש קפיצות, דרך חלקה, דרך מסוכנת. על מה מדובר? ולפי המקום, לפי יראתו ויישוב דעתו. כמה הוא מפחד וכמה דעתו מיושבת. הכל תלוי בקיצור באדם, איפה הוא יתפלל יותר טוב. וזו התשובה שלנו תמיד לכל אחד, שאותנו איפה להתפלל. איפה נראה לך שהתפילה שלך תהיה יותר טובה? אם התפילה שלך תהיה יותר טובה, במקום א', בצורה מסוימת, תתפלל כך. כשברור לנו שזה לא הפקרות. עכשיו, היום בן אדם יכול להגיד, טוב, שמע, עכשיו אני יושב בבית, עדיף להתפלל רגל על רגל. לא, זה לא... קודם כל, יש סדר לתפילה. במסגרת הזו שיש סדר לתפילה, שאתה עומד מול הקדוש ברוך הוא ומתפלל, מכוון רגליו וכו', זה נראה בסימן הבא. במסגרת הזאת, אז אתה יכול לבוא ולומר, שמע, אם יש אילוצים, בתוך כדי האילוצים, תעשה את המקסימום. במקום שאחי, אתה יכול להתפלל בצורה יותר טובה. זה בעצם הבסיס שלנו בכל. אומר השולחן ערוך, ויש מחמירים לעמוד באבות, וראוי לחוש לדבריהם אם הוא שלא במקום סכנה. זאת אומרת, גם אם הוא באוטובוס ונמצא בין הכיסאות, והוא מפחד שהוא לא יעמוד טוב, לפחות בברכה הראשונה, ברכת אבות, שיעמוד. בסדר, ראוי לחוש לדבריהם. זאת אומרת, זה לא עיקר פסק ההלכה של השולחן ערוך, אלא איזושהי הקפדה בתוך כדי המציאות הזאת של תפילה שלו במקום מוסדר, כן, במקום רגוע. סעיף אומר השולחן ערוך, היה יושב בספינה או בעגלה, אם יכול לעמוד במקום הקריאות, עומד. כדי שיהיה קורא מעומד, הוא פוסע שלוש פסיעות. אומר הרמ"א, אף על פי שיושב בכל התפילה, בכל מקום, אם אפשר לו לעמוד, יעמוד כדי לקיים הקריאות והפסיעות כדרכן. ואם אי אפשר לו, כגון שרוכב על בהמה, יחזיר הבהמה שלוש פסיעות לאחריה, ועולה לו כאילו פוסע בעצמו. בסדר? אם מישהו לא יכול, קח את האוטו, ישים רוורס. שלוש פסיעות, שלוש פעמים גז. בסדר? טוב. ברור לנו שלא הגענו למציאות הזאת, אבל באופן עקרוני, אני אומר, לשים לב. א', להתפלל כמו שנוח, תלוי במקום באדם, ביישוב הדעת ובזמן. ב', יש אפשרות להשתדל, לפחות ברכת האבות בעמידה, או שצריכים לכרוע, מודים, ואלה הודעות, ואלה שלוש פסיעות אחורה, לעשות את זה בעמידה, זה גם טוב. הייתי אומר שרכבות היום, רכבות בין עירוניות, אפשר בשקט להתפלל בעמידה, נכון? אתה נוסע ברכבת? פעם האחרונה שנסעתי, זה היה אני חושב, לפני 20 וכמה שנה. בסדר? אז נראה לי שזה יותר טוב. לא ברכבת עירונית, כמו הרכבת הקלה בירושלים, ששם אתה לא יכול בשום אופן. ראיתי יהודי אחד שעמד, יהודי מבוגר, עמד בין מזל של הספסלים שם, גם המעבר הוא צר. עמד ופתאום הרכבת התחילה לנסוע, הוא פשוט מצא את עצמו אחורה, עם הראש ברצפה. ככה, ישר. כמו שהוא, לא התקפל, ישר. הוא עמד במקום, הוא נסע. אז זה בעיה. יציאות ועצירות. טוב. בכל מקרה, הטוב ביותר, כמו שאמרנו, זה להתפלל במקום שתחת קורת גג, בית כנסת, עם הציבור, אבל לא תמיד אנחנו יכולים להגיע למקסימום של תפילה שלמה, אז יש לנו את האפשרויות האלה. כן. ויעשה? זה סיפור אחר. מי שהיה אנוס ולא יכל להתפלל, מי שהיה אנוס ולא יכל להתפלל, יכול להשלים תפילה. אנוס זה דבר נזיל. זאת אומרת, השולחן הוא כותב שם מי שנרדם. מי שנרדם והתעורר עבר זמן תפילה, זה נקרא אנוס. הכוונה אנוס שמי יודע מה קרה. יכול להיות שאם בן אדם בבוא נשמע, אני ברגע זה רוצה להתפלל, אני לא יכול לחלוטין. לא יכול, אני לא אתכוון, לא אתרכז לו שום דבר. ואפשר לעצור את האוטובוס. אף אחד לא יעצור, יחכה לי להתפלל. ובדיוק הגיעה השקיעה, עושה את זה שיתפלל ערבית 2. אבל כללית, יש אפשרות גם להתפלל באותו זמן. אנחנו נותנים את האופציות, את האפשרויות, שהאדם בסופו של דבר יתפלל את כל התפילות. כולל גם אם הוא לא יתפלל בעמידה, את תפילת העמידה. גם זו אפשרות. סעיף ו' אומר השולחן ערוך, חולה, מתפלל אפילו שוכב על צידו, והוא שיכול לכוון דעתו. אדם שהוא חולה לא יכול לקום, ישכב על הצד, יתפלל. בתנאי שהוא יכול להתרכז בתפילה. אבל אם הוא חולה בצורה כזאת, שכל הזמן מעסיקים אותו כאבים ועוד יותר כאבים נפשיים, מחשבות, לא טובות, שהוא ברגע הזה בכלל איפה הוא ואיפה תפילה. זהו חולה, אנוס. טוב. ואם אי אפשר לא להתפלל, בכל מקום יהרהר בליבו, שנאמר, אמרו בלבבכם על משכבכם ודומו סלע. זה גם פסוק שאומרים בקריאת שמע למיטה. זין, מי שהיו לו אנסים מכאן ומכאן, הוא מתיירא שם יפסיקו תפילתו, יפסידו מכחו, ישב במקומו ויתפלל, לפי שאין דעתו מיישבת עליו. ואף על פי שצריך לעשות שלוש פסיעות בסוף התפילה, יושב ומתפלל וקורע. אדם נמצא בבסטה. פתחו בסטה בנייט מרקט ביפן. חסר לו שעכשיו הוא יעמוד להתפלל. מה יקרה תוך 10 שניות? אין לו סחורה. יש לו מפה ומפה בסטות. רק הוא הסתובב רגע, הלכה הסחורה. אומר השולחן ערוך במצב כזה, אפשר להתפלל על הכיסא. שאתה יושב מול הסחורה. למה? כי אז אלה שמסביב, הם לא יודעים מה אתה עושה. הם חושבים שאתה נמצא פה, אתה עושה, איך אומרים, אתה משגיח. בסדר? אין ברירה, הוא נמצא שם, ויעבור הזמן. אין ברירה. כן, אומר השולחן ערוך, סעיף ח' יש להיזהר, שלא לסמוך עצמו לעמוד או לחברו בשעת תפילה. זה דבר שאנשים צריכים לשים לב אליו. הרבה פעמים אנחנו עומדים לב בתפילה, ואנשים עומדים ונשענים על השולחן. דוגמה. כן. הוא אומר, עומד בעמידה ככה. אם הוא עומד כך בעמידה, מבחינתי, הוא יושב. כי ברגע שנוציא את השולחן, מה יקרה? נופל. אותו דבר עם הסטנדר. הוא נשען על הסטנדר. אין סתם, הוא עומד עם סטנדר, אין בעיה. הוא נשען על הסטנדר. אם הוא נשען על הסטנדר, הוא נקרא נסמך. או שאיזה חבר ככה מסתלבט עליו. כל זה נקרא אדם שיושב, הוא לא עומד. ולכן, זהו, שליח ציבור הרבה פעמים, יש בימה גבוהה. הוא נשען ככה עם המרפקים על ה... זה בעיה, זה אסור. ברגע שאדם נתמך על ידי איזשהו חפץ, קיר, לא משנה מה הוא נשען, הוא נחשב יושב, הוא לא נחשב עומד. עומד זה אחד שעומד על הרגליים. כולל הכל. למי? לשליח ציבור. בטח. האדם שהחזרה יושב, אפשר לשבת. יש כאלה שעומדים, יש כאלה שיושבים, אין בעיה. בחזרת השעץ, אפשר לשבת. העיקר, לא לטייל ולפטפט. אז זה ברור לך, כן, נכון? זה ברור. צערנו, אנחנו נמצאים, ורואים כמה זה ברור. טוב. אז אומר השולחן ערוך, יזהר שלא לסמוך עצמו לעמוד או לחברו בשעת תפילה, משנה ברורה סעיף קטן כף ב', שלא לסמוך, רואים למטה? הטעם שתפילה צריכה עמידה, והעמידה שעל ידי סמיכה לא חשיבה עמידה, ולפי זה סמיכה קצת, דהיינו, שסומך במקצת שאם נטל אותו דבר לא ייפול מותר, ויש אומרים הטעם שצריכה להיות באימה, ולפי זה בכל גבנה אסור, אפילו סמיכה קטנה, ובמקום הדחק יש להקל כטעם הראשון, ואין לכמן בקוף ממה הלב מה שכתבנו שם, לעמוד, ולכן יזהר שלא יסמוך עצמו על גבי סטנדר. וכן בכל מקום שצריך עמידה, כגון בשעה שרואה ספר תורה, וכל כך יוצא בזה. בסדר? זה העניין של הסמיכה. לכן, אם בן אדם למשל צריך להגיד נפילת אפיים, תחנון. ובתחנון צריכים לשבת. אין לו איפה לשבת. מה הוא עושה? נשען על הקיר, נשען על... על העמוד, על משהו כזה, על הסטנדר. ואז נחשב שהוא יושב. ואז שליח ציבור מה יכול לעשות? ישן על הבימה. ואז נחשב שהוא יושב. בסדר? זה היסוד. חולה. בשעת תפילה וחולה שבריא לו, שיוכל לכוון בעמידה על ידי סמיכה, יעשה כן. ואם לא, יתפלל במיושב. טוב, סעיף ט'. אומר השולחן ערוך, מי שהוכרח להתפלל מיושב, כשיוכל צריך לחזור ולהתפלל מאומן, ואינו צריך להוסיף בדבר. שמים לב? כל מה שדיברנו מקודם בסעיף ד', בסעיף ה', בסעיף ו', שאדם יכול להתפלל בישיבה, כל התפילה הזאת בישיבה היא בדיעבד, במקום שאי אפשר. אבל אם בן אדם יתפלל בישיבה ואחר כך הגיע למקום שאפשר להתפלל בעמידה, שיחזור ויתפלל עוד פעם. עוסק השולחן ערוך. זה בעיה. כל מה שדיברנו עד עכשיו, שאדם יכול להתפלל בישיבה, אוטובוס, רכבת, מכונית, לא יודע מה, כל מה שאמרנו שבתנאי שיעבור הזמן וכו', בן אדם התפלל בישיבה, ופתאום היה לו קפיצת הדרך. חשב יהיה פקקים, הגיע לרבי דוד בנהריה מירושלים, שעה וארבעים. יכול להיות? יכול להיות. הנה, הוא יודע, הוא גר באזור. חשב שעתיים וחצי, שלוש, הצדיק משך אותו אליו, הגיע. עכשיו מה הוא עושה? עדיין יש זמן להתפלל. הוא התפלל, מה הוא התפלל? בישיבה. אומר השולחן ערוך שיעמוד עכשיו בבית הכנסת שם, בחדר המתנה, והתפלל עוד פעם תפילה. כי הוא התפלל בישיבה. אז זאת אומרת, כל מה שדיברנו על האפשרות להתפלל בישיבה, זה במקרה שיש מצב, מה שנקרא, אין אפשרות אחרת. אין אפשרות אחרת, קדימה. אבל, בסופו של יום, הגעת בזמן שאפשר עוד להתפלל, או בסופו של לילה, הגעת לפני עלות השחר, למקום יישוב, תפלל עוד פעם עמידה של ערבית. בסדר? זה ברור? כן, כן, אז זה היה מדובר, כן. בסדר. לסעיף קטן כפסיים, אומר המשנה ברורה, ואינו צריך, רוצה לומר, שזה לא אבי כמתפלל בתורת נדבה. נקיים על הנקמן מסימן כפסיים, אתה צריך לחדש בה. ולדין ההסכימו האחרונים, שאני צריך לחזור להתפלל שני. אתם רואים? מה כותב המשנה ברורה? שולחן ערוך, מרן, מה פסק? שברגע שהוא הגיע בזמן, שהוא חשב שהוא לא יגיע בזמן, אז יתפלל שוב. אומר המשנה ברורה, האחרונים הסכימו שלא יחזור להתפלל שנית. וכן המנהג, שאין עוברי דרכים שהתפללו בדרך במיושב, חוזרים ומתפללים שנית. ומכל מקום, אם הוא רוצה, יכול להתפלל שנית בתורת נדבה. מתי יוכל להתפלל נדבה? אם הוא בטוח שיכוון ליבו בתפילתו. כמו שכתוב בסוף סימן קוף זין, כי הרבה פעמים אנחנו יודעים שהאדם, כתוב שמי שלא כיוון בתפילה, צריך לחזור ולהתפלל. אומרים לנו חכמים, אומרים שוכן ערוך, סליחה. וכי בפעם הבאה שהוא יחזור ויתפלל, הוא כן יכוון בתפילה. הרי מה המצב היום? אין קשב וריכוז. ובן אדם לא יתפלל, כמו שצריך, מתחילה ועד הסוף. אז עכשיו יחזור להתפלל. התפילה השנייה שלו תהיה יותר טובה? הוא יכוון בה כל התפילה? לא. אז מה אתה עושה בזה? תתפלל מה שהתפללת וזהו. זה אומר אותו דבר. אבל כיוון שאמרנו שגם עד היום אנשים לא מתפללים פעם נוספת, כי הלך תכוון בפעם השנייה, בוא נראה. אז גם כאן אותו דבר. אדם שהתפלל בישיבה, לא נאמר לו להתפלל עוד פעם בעמידה. ואם הוא רוצה בתורת נדבה, בסדר. אבל בתורת נדבה זה רק אם הוא יודע שהוא יכול לכוון. כי איך אתה? טוב, סעיף ת' סליחה, הרמה בסעיף ת' ומי שבא בדרך והוא סמוך למלון, אם יכול להסתלק מן הדרך במקום שלא יפסיקו עוברי דרכים, יסתלק שם ולא יתפלל במלון של עובדי כוכבים, שלא יבלבלו בני הבית. אבל אם אי אפשר לו להסתלק מן הדרך במקום שלא יפסיקו, יתפלל במלון באיזה קרן זווית. כן, כי הרי בזמנו מלון זה לא היה חדר פרטי, לזה החדר פרטי עם עוד 30, 40, 50 איש. אז הוא עומד שם, גויים, רוצה להתפלל. איך הוא יכול להתפלל? כבר לא מדבר על זה שאולי יש שם שתי וערב ודברים כאלה. אבל בכל זאת, הוא אומר, אם אתה יכול להתפלל מבחוץ, בדרך עוד, בסדר? ואם לא, תמצא איזה קרן זווית שלא יפריעו לך, ותתפלל. אומר המשנה ברורה, במלון של עובדי גילולים, שבוודאי יש בו גילולים ותועבות, ואין להכניס לשם דבר שבקדושה. שמשה רבנו עליו השלום אמר, כצאתי את העיר. איך מכניסים דבר שבקדושה? מתפללים. כיוון שבמקום הזה יש כל מיני ענייני עבודה זרה. מי שהולך לבתי מלון באירופה גם היום, מה יש שם בכל מגירה, בשידה, ליד המיטה? כל מיני עבודה זרה. אז מה, אתה גם תכניס שם קדושה? לא מספיק שזה בית עבודת קדושה. הם ממי לומדים? משה רבנו. שהוא לא רצה להכניס קדושה למצרים, והוא אמר, כצאתי את העיר, אני אעתיר לך. לא פה איפה שכל העבודה זרה שלכם. במקום ששייך רק לקדוש ברוך הוא, אני אתפלל. לא במקום שלכם, שאתם עובדי עבודה זרה. זאת אומרת, הרבה פעמים אסור להכניס קדושה למקום של עבודה זרה. זה יכול לעשות נזק. שים לב להסתכלות פה של ה... כן, שיש בתוך עבודה זרה קדושה, אתה נותן לה יותר כוח. אתה עושה נזק לעולם. כן. שרי משה רבנו אמר השלום, כצאתי את העיר, ולא רצה את פעמים במצאה, לפי שהייתה מלאה, גילו לי. שלא יבלבלו בני הבית, צריך לומר בסוף אחר תיבת קרן זווית. הוא רוצה לומר, שלא יחוש רק למצוא קרן זווית, שלא יבלבלו. אבל לא יחוש לגילולים, שהכל תפילתנו בעיירות מלאות גילולים. אתם מבינים מה קרה באירופה? צערנו גם יש מקומות בארץ ישראל, אפילו בירושלים, שיש שם מקומות שיש בהם עבודה זרה. ואז יש לנו בעיה. ואם בכותל מזרחי שם תלויים גילולים, אל יתפלל לאותו צד, אלא לצד אחר, אף פי שאינו מזרח. ואם אי אפשר להסתלק מן הדרך, צריך להתפלל מעליך או מיושב, וגם במלון יודע הוא שלא ימצא כן הזווית שלא יבלבלו, מוטב להתפלל בדרך מיושב או מעליך, כמה שאז יכול לכוון יותר. בכל מקום יכול להתפלל במלון, בבקעה או בחצר או בגינה מוטב, ויצא ידי שניהם ויתפלל במעומד ובכוונה. בכל מקרה, ברגע שהוא יכול להתחמק, ללכת למקום בחוץ, להתפלל כמו שצריך, שיתפלל. אבל אם לא, עדיף לי בדרך בישיבה, מאשר בחדר שיש בו עבודה זרה. בסדר? מה שראינו היום, בעצם הסיום של הסימן צדידה, זה הנושא של הכוונה של האדם בתפילה. לאן הוא מכוון? ושיכוון. ובמקום של טומאה, עבודה זרה, אפשר להתפלל. לא מתפללים שם. בעזרת השם שנזכה שיהיה רק קודש בארץ ישראל. נזכה לבניין בית המקדש, במהרה בימינו אמן. כל טוב.